אוקיי, ועם הווייבים האלה, בואו נדבר על התביעה הגדולה נגד אפל, של כמה מגופי ההגבלים העסקיים האמריקאים, על פגיעה בתחרות, זו תביעה מאוד מאוד מקיפה, ובעצם בניגוד לתביעות קודמות שבהם ראינו אזורים מאוד נקודתיים, שבהם גם היה הרבה דיון על מהו השוק שבו מתחרים, ואנחנו יודעים שכל הנקיות הטכנולוגיה זה המשחקים שהן אוהבות לשחק, כאילו כי התחרות נגזרת בעצם מהשוק, ואז הם יכולים להגיד שהם לא מונופול, כי יש עוד הרבה שחקנים אחרים שמצליחים לחיות. פה יש משהו מעניין שקורה, כי בעצם התביעה תוקפת את כל הפילוסופיה של האקוסיסטם האפלי, והיא בעצם אומרת שהם יצרו חפיר מונופוליסטי סביב האייפון, ומנעו משחקניות אחרות להתחרות באופן הגון, בהצעת שירותים ואפליקציות בתוך האקוסיסטם של האייפון. זאת בעצם תביעה שהיא ממש תוקפת את ממש את הפילוסופיה, כן. את התשתית, את הליבה של איך שאפל עובדת, ובמידה מסוימת המגזר כולו, כי אפל עושה את זה הכי טוב מכולם, הכי בריוני מכולם, אבל את השיטות שלה, כל מי שבעצם יש לו כוח, הוא מאמץ בסופו של דבר.
כן, גם חשוב לזכור
שה... התנהגות של ה... אפסטור וגוגל סטור היא בסוף דומה.
וחשוב להבגין שהם למדו את זה ממישהו אחר, הם למדו את זה ממייקרוסופט, שעשו את זה בשנות ה-90, עם Windows ו-Internet Explorer, וכל השירותים, ופשוט אפל עשו את זה בצורה יותר סליק, נקרא לזה, והיה להם יותר שנים שזבר מתחת לרדאר, אבל בסוף גם הם חטפו בומבה.
וזה תמיד היה, גם באזורים הטכנולוגיים, וגם באזורי חוויית המשתמש, נגיד אחד הדברים שהם עוסקים בו, זה הסיפור של ה-iMessage, שגם ברמה הטכנית לא התאפשרו ממשקים לחברות אחרות, הם לא הסכימו לקבל את התקן הסטנדרטי של כן. להעביר messages, וגם ברמת חוויית המשתמש, שכשאתה מקבל לתוך האייפון שלך iMessage מאייפון אחר, זה סליק, זה כחול, זה עם תנועה,
כן, זה כיף.
שאתה מקבל ממישהו אחר, וזה בכס ירוק, בלקי.
תבייש את הבן אדם הירוק, תגיד לו ש...
בקיצור, ממש את כל האקוסיסטם האפלי, את החיבור לאפל וואץ', ממש ממש הכל, ובאמת, התשובה של אפל היא, התשובה לפחות לעיתונות, את התשובה המשפטית, הם בטח מנסחים מיטב עורכי ועורכות הדין, והם אומרים שהתביעה הזאת היא באמת מאיימת על מי שהם, על העקרונות שמבדילים את המוצרים שלהם, מאחרים בשווקים שהם בעצם מאוד תחרותיים, שפה אנחנו כבר זורעים את הדבר הזה. והם באמת אומרים שאם התביעה הזאת תצליח, זה ישנה את סוג הטכנולוגיה ובעצם את מה שהם מאפשרים לעשות, וזה בעצם הוויכוח העתיק יומין נגד ובעד הגן הסגור, שאפל אומרים, אנחנו, הכוח הזה והסנוביות הזאת מאפשרים לנו לתת את חוויית המשתמש הטובה ביותר, הבטוחה ביותר, יש את כל הטיקט של הפרייבסי, להבדיל מחברות אחרות שבונות מערכות פתוחות יותר, שיש להם מחיר.
אז אני חושב שאפל בקטע הזה טועים, ותפסיקו לבלבל את המוח. אתם רוצים להיות המוצרים הכי טובים, תעשו את המוצרים הכי טובים. כלומר, תנו לאנשים לבחור. אני חושב שנגיד, יודעת, הסיבה שעוד יש איזושהי תחרות בשוק הקליינטים לאימייל, ואני נגיד משתמש בסופר-יומן ולא באוטלוק, זה בגלל שאימייל הוא פרוטוקול פתוח, וכל אחד יכול לכתוב לזה אפליקציה, אבל לראות מה הכי טוב, וזה שאתם מספרים, לא, הגן הסגור פוגע בנו, אז זה, יאללה, תעשו מוצרים, ואנשים שתמשו בהם, כאילו, תעשו מוצר, הנה, תסתכלי מה קורה במפות, בסדר במפות, בישראל אני משתמש באפל מאפס, רק בשביל למצוא את האוטו, בשום דבר אחר.
למרות שצריך להגיד שהם השתפרו מאוד.
נכון, אבל עדיין אני לא משתמש בזה, כאילו, אני עדיין משתמש בגוגל מאפס ובווייז, אתם רוצים לעשות מוצר טוב, תעשו מוצרים טובים, אל תנהלו את היוזרים, אבל זה יהיה פה דיונים של שנים, זה לא ייגמר מהר.
זה ברור, אבל אנחנו באמת, התביעה הזאת והתשובה של אפל, מייצגים פה באמת איזה הלך רוח שהשתנה, וענקיות הטכנולוגיה צריכות להבין שהוא השתנה. אני חושבת שבמשך תקופה מאוד ארוכה, אנחנו, אתה יודע, גם כצרכנים, וגם כאנשים חושבים, וגם המחוקק אולי נתן לזה איזשהו ביטוי בגרירת רגליים, היינו מוכנים לוותר על הרבה מאוד, בשביל שענקיות הטכנולוגיה יפתחו מוצרים יפים וטובים.
נכון.
ועכשיו יש איזשהו שיפט, ויש דרישה, שהכוח הזה יופעל גם למטרות טובות, שהכוח הגדול הזה יבוא עם אחריות גדולה, ועם משחק שהוא משחק הגון, ועם התנהגות תחרותית שמאפשרת לעוד שחקנים להיות, ולאפשר לנו הצרכנים בחירה יותר רחבה, בלי כל מיני אכלו לי, שתו לי, אם לא, אני הולך. לא תתנו לי, אני הולך. ומעניין, מעניין מאוד.
לגמרי. את רוצה תור דעה שלי על מטה ואפל ועל מחשב לפנים?
יש לי ברירה?
לא. אז בכמה שבועות האחרונים יצא לי לחשוב על זה ולקרוא על זה ולהתעסק על אסטרטגיה של ARVR ולאן זה הולך, ועם השוק הזה מעניין להשקעה. וקראתי המון, ואני חושב שבאסטרטגיה של שתי החברות האלה, מטה צודקים ואפל טועים. אני חושב וזה לא רגיל לשמוע את זה ממני.
אוקיי.
הסיפור הוא שמטה ואפל שתיים יש להם אסטרטגיות מאוד מאוד שונות. מטה אומרים, אנחנו מראים לכם מה אפשר לעשות עם מחשב לפנים עכשיו. יש לנו קו אחד של מוצרים עם רייבן, שזה משקפיים שנראות על הכיפק, הם נראות טוב. ואפשר לשמוע בהם מוזיקה, ואפשר לנהל איתם שיחות עם מיקרופונים טובים, ואפשר לצלם דברים, ואפשר לשאול שאלות את ה-AI, והוא ייתן תשובות. וזה מה שזה נותן, וזה מוצר לקונסומר, במחירים של קונסומר, באזור ה-300 דולר, 250-300 דולר, ויש לנו את האוקולוס, למי שרוצה להשתגע, ולשחק, ולהיות בחוויה יותר אימרסיב, עם כסדה, ולא עם משקפיים. וזה פסגת הטכנולוגיה, במחיר סביר.
פסגת הטכנולוגיה, היום.
נכון, היום, לא בעתיד, לא המחשוב של העתיד, לא נראה לך איך העתיד נראה. זה היום, מי שרוצה לשחק במשחקים ולחוות חוויות VR, וכזה גם AR, יאללה בכיף, יש לך את המוצר הזה, תשתגע, 400 דולר, לך על זה. בניגוד אליהם, אפל אומרים, אנחנו נראה לך את העתיד, איך
שהוא... וואי, 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 מה יהיה בעתיד.
כן, תראי, זה כסדה בנינר של חללית, הנה, תראי, העתיד, הכל זה, זה מה שיהיה עכשיו 10 שנים קדימה, ובגלל שזו תוכנה כזאת של העתיד, את תשלמי על זה גם 3,500 דולר. ופה הם טועים, כלומר, העתיד הזה, הוא לא מרגש, כלומר, אף אחד לא אכפת לו מעתיד, אכפת לו מעתיד הקרוב, ובגלל זה אני חושב שהאסטרטגיה של מטה, וללמוד מהלקוחות, איך לקוחות משתמשים עם המוצרים, היא הרבה יותר נכונה. ואני חייב להגיד ש... לאף אחד גם לא נראה שם ממש אכפת מהוויז'ן פרו, נכון? כאילו זה יצא בבום גדול, והיום, אוקיי, אז יש משהו.
תראה, גם ברגע שהוא שק, היה ברור שזה לא הדבר. אף אחד לא חשב שזה המוצר ובזה זה נגמר. זה היה ברור שכל המרקטינג סביב זה, היה סיפור של טעימה מהעתיד. באמת אתה צודק, גם הסיפור של התמחור היה כזה... זה של ההיי-אנד, של ההיי-אנד, שברור להם גם שהם מקבלים איזה קצה של קרחון, ממה שעוד מתוכנן. אני רוצה להגיד לך שני דברים מהדבר הזה. קודם כל, זה כמובן משהו שימים יגידו.
נכון.
יכול להיות שאפל באמת קורא שם איזה משהו שחוזה עתיד, והם אולי משלמים עכשיו את המחיר, והריוורד יגיע בהמשך, אולי, אבל אני רוצה לחבר את זה לטרנדים בעולמות שלי, שאני נוטה להסכים איתך, אני חושבת שהאסטרטגיה העסקית הזאת היא בהתחשב בקצב השינויים הטכנולוגי שמאוד מאוד התגבר בשנים האחרונות, עם הצגת טכנולוגיות AI מתקדמות, וזה מאוד מזכיר את המהלך שקרה אצלנו בעולם של Product Operations, והמעבר מווטרפול לאג'ייל, מלהבין שתוכניות ותכנונים ארוכי טווח וכבדים ומטורפים, זה כבר לא מתאים לעולם. ואנחנו חייבים לבנות מתודולוגיית עבודה שהן הרבה יותר גמישות. והדגש היה על, על גמישות, על, על קצב, על לחלק את העבודה ל, ליחידות קטנות, ולאפשר תגובה זריזה לשינויים, ו, ובאמת גם עם העולם הזה של AI, יש אצלנו טרנד גם של עוד יותר לשכלל את המתודולוגיות האלה, וגם עוד יותר לפרק אותם לחלקים קטנים, כי באמת העולם משתנה בקצב שנורא מקשה עליך תכנון ותחזיות ל, לשנים קדימה.
אז,
אז במובן הזה יש פה איזה, יש פה איזה מפגש עסקי של מה שאנחנו מכירים כבר מהעולם האופרטיבי שנים.
מדהים.
אוקיי, אנחנו מדברים עכשיו על הפיתורים בסייבר ריזן.
כן.
סבב פיתורים שלישי בשלוש השנים האחרונות. כבר פיתרו מאות עובדים, הפעם המספר מוערך בעשרות, זה בעצם חלק מאיזשהו רה-ארגון שהם עושים בחברה כולה, ביחד עם הדבר הזה אנחנו שומעים על הזיבה של זוהר אלון, ממייסדי דום 9, שהיה הדמות הטכנולוגית הבחירה שם בחודשים האחרונים, הוא עוזב...
כמעט שנה.
תוך פחות משנה.
כן.
לא טוב.
לא טוב בכלל.
לסייבר ריזן היו ימים יפים, שהם היו בעצם צ'קפוינט הבא.
כן. בינואר 2018, יוסי נהר, אחד מהמייסדים, התראיין לפודקאסט 30 דקות פחות, ואמר שאל תקימו את החברות סייבר. אילו, נגמר האירוע, תקימו לסייבר ריזן, עזבו אתכם.
לא
הייתי ישן
יפה.
לא הייתי ישן יפה. היה שם השלב שהם היו באמת יוניקורן, היוניקורן סייבר הראשון, כולם חשבו שמישהו גדול יקנה אותם, היה גם אשכרה דיבורים שחברות גדולות יקנו אותם, זה לא קרה בסוף, הם מעולם לא הצליחו לפרוץ באמת בארצות הברית, הם נשארו באזורי היפן כאלה, ומה שהיום...
לפי זה אתה מאוד אוהב לספר על זה בתור, בתור דגל אדום.
כן.
הביזנס נשאר באזורים של איפאק, אז...
כן, שחברה אומרת, שנפגש חברה ומספרת לי, תשמע, הולך לנו מדהים
בסינגפור
או בטיוואן, אז אוקיי, אין לי דרך לבדוק את זה.
וגם אם כן.
כן. היה כל מיני, פעם היה חברות שיצרו קונסומר אלקטרוניק בארץ, ואמרו תמיד, הולך לנו מדהים, אנחנו יצרן טלפוניה הרביעי בגודלו באודו. אוקיי, כאילו, אני לא יודע מה זה אומר. החברה עכשיו צריכה למצוא כיוון לאן הם הולכים, יש שם בעל מניות גדול, שזה סופטבנק, שצריך להחליט לאן הוא לוקח את החברה, כרגע נראה שהם הולכים לאזורי הסרוויס של סייבר, ולנסות למכור את זה למישהו שיקח את זה מהם, איזשהו כאן, את יודעת, יש כאן סטארט-אפים, יש להם שני מצבי צבירה, או שהם גדלים מהר, או שהם מתים לאט. ונראה שהם עכשיו עברו פאזה.
הפכו תקליט.
הפכו תקליט, וזה קורה.
אוקיי, נעבור למנה העיקרית, אולי נקבל וייבים קצת יותר אופטימיים.
יאללה, קדימה.
אז אנחנו במנה העיקרית, על שוק הסייבר הרותח, ואיתנו אישה יובל, סמנכ"ל האסטרטגיה של קייטו, וגם העובד הראשון בחברה.
שלום, כיף להיות פה.
תודה שבאת ל-Weekly Sync.
רגע, מה זה העובד הראשון בחברה?
זה אומר שאני העובד הראשון ששלומו גייס, שהוא פתח את החברה עם גור, ובאופן מעניין הוא בחר דווקא סמנכ"ל שיווק, שזה התפקיד הראשון שלי בקייטו, כי הוא חשב שלחברה הזאת הולך להיות סיפור מאוד מאוד שונה, ומאוד חשוב לבנות אותו נכון מההתחלה.
מאיפה היית לפני זה?
לפני זה הגעתי מחברה בשם טרסטיר, שנקנתה על ידי IBM.
מכיבודאי ואתה חברים.
מכיבודאי, אבל גם שלמה היה משקיע שם, ולפני כן הייתי באימפרווה, שזאת חברה של שלמה. אז אני כבר עובד איתו משהו כמו 13 שנה, בחברות, בקפסיטיז כאלה ואחרים. אנחנו מכירים אחד את השני הרבה. All the way מהצבא.
הייתם ביחד בצבא?
היינו ביחד בצבא.
ועכשיו אז זה גם אנחנו... גיל שוות וכל הלהקה.
נכון, הם היו שם, אנחנו לא עבדנו קרוב בזמן שלנו בצבא, היינו איזה שתי קומות אחד מעל שני או משהו כזה. אבל פעם הראשונה ממש נפגשתי איתו באימפרווה, כשהתחלתי לעבוד בחברה שהוא הקים. וזהו, אז אנחנו הולכים ביחד הרבה מאוד שנים. ו...
שתי קומות זה רחוק בנטוורק של סייבר.
גם בקרופו יש,
זה כמובן רחוק. זה מה זה, יש לי רחוק מאוד. אז אנחנו עדים בשבועות האחרונים לטרפת רכישות בתחום הסייבר, לא קשורה בשום צורה למה שקורה כרגע במשק הישראלי והעולמי. אנחנו מדברים על הרכישות האחרונות של...
מי זוכר? כל כך הרבה.
יש את אבלור.
אבלור של זיסקיילר רכשו אותם.
ופלואו.
וויז שרכשו את
ג'ם. את ג'ם.
בסכומים יפים.
כן, לא מזמן טלון ודיג. כלומר, נראה שבזמן שכל המשק נעצר בסייבר מסיבה. הכל חייב ללכת.
אז אני חושב שזו מסיבה שבעצם נמשכת כבר הרבה מאוד שנים, וגם אם היו לה הפסקות קטנות כאלה ואחרות, באופן כללי היא משקפת את האסטרטגיה של החברות הגדולות, להרחיב את סל המוצרים שלהם בפתרונות נקודה, שמחירה מסתובב, give or take, סביב ה-300 מיליון דולר. זה המחיר...
זאת אומרת, להפסיק להתפעל מהסכום הזה.
הסכום הזה הוא הסכום שאותה משלמת חברה גדולה כדיפולט, ברק מחדל על חברה קטנה. לפעמים יש סכומים קצת יותר גדולים, זה תלוי בכמה גויס, לפעמים זה תלוי עד כמה אותו פוינט סולושן חם, אבל זה הסכום.
לפעמים גם מפורסמים ספרים גדולים שלא נכונים.
תאמינו או לא. כשאתה אומר פוינט סולושן, אתה בעצם מתכוון לאיזשהו פתרון נקודתי שמשתלב בעצם עם סוויטת המוצרים שהחברה הרוכשת מציעה ללקוחות שלה.
נכון, זה בגדול האסטרטגיה שלהם, כלומר להם יש כוח מחירות משמעותי, כוח שיווק משמעותי, בסיס לקוחות רחב, והם כל הזמן מחפשים דברים חדשים למכור להם. עכשיו, כשהם מזהים מגמה מתפתחת בשוק, יש צורך חדש, או לקוחות מסוימים מביעים, או נראה שיש עניין באיזושהי קטגוריה, הם צריכים שיהיה להם קלף במשחק, הם צריכים ז'יטון. ואז הם הולכים וקונים ב-300 מיליון דולר את הז'יטון הזה, ובעצם הם מקבלים צוות שיש לו התמחות בקטגוריה, שבדרך כלל להם אין. הם מקבלים מוצר שחוסך להם את זמן הפיתוח הפנימי, אם וכאשר יסתבר שאכן המוצר הזה חשוב. והם יכולים לבדוק את השוק דרך זה, הם יכולים לנסות במכן למכור את זה ולראות עד כמה זה עובד, אולי זה נמכר רק אצל חלק מהלקוחות וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מחיר הטעות הוא 300 מיליון דולר. זאת אומרת, אם הם טעו, וזה לא קטגוריה שהתפתחה, זה לא כל כך מוצלח, הלקוחות אכן לא כל כך רוצים את זה, זה מה שהם סיכנו. בשביל החברות האלה, הסכום הזה הוא לא משמעותי.
אני אקחה יותר מזה, גם אם הם הפסידו, עדיין הרבה מקרים נשאר להם טלנט, שהטלנט הזה שווה כסף, ואפשר לשים אותו על מוצר אחר, משהו אחר, והכל בסדר, כלומר, הם הפסידו כסף, אבל הם לא הפסידו הרבה כסף כמו שהם... כלומר, זה לא, הם לא הפסידו 300 מיליון דולר, הם הפסידו פחות.
אוקיי, אבל עדיין, טלנט, גם טלנט דן חשת יכול להביא אותו לתוך החברה, הוא בדרך כלל לא עולה את הסכום הזה, אז ה-300 מיליון דולר נועדו גם לרצות את היזמים ואת המשקיעים, באותם סטארט-אפים צעירים, בכלל צעירים מאוד, 300 מיליון דולר, זה בדרך כלל החזר מאוד יפה על ההשקעה, באותם חברות, שמגייסות בדרך כלל 50, 60, 70, לפעמים פחות, אתה מקבל מכפיל מאוד יפה על ההשקעה הראשונית, ואז כולם מרוצים, ואתה יכול לקחת את הז'יטון שלך, וללכת לשחק איתו בשוק. האסטרטגיה הזאת לא השתנתה.
אתה אומר, זה לא השתנה,
זה לא השתנה. זה mode of operation. עכשיו, בהקשר הזה, אז המלחמה לא כל כך משנה, הם לא חושבים שזה באמת משפיע על היכולת של החברות האלה לתפקד, אפשר לראות את זה במניות של החברות הציבוריות הישראליות, תחום הסייבר, הם לא הושפעו בכלל מהמלחמה. בקיצור, המלחמה עד שהיא תשנה, היא לא משנה, ולכן בחנתם יש כאן את הטלנט, יש כאן את המוצר, יש כאן את הצורך, והם פשוט הולכים וקונים,
אז שאתה רואה רכישה בסייבר, אתה בשנייה מבין למה החברה הרוכשת קנתה. אתה מסתכל על סכום ואתה בשנייה מבין מה קרה פה.
כן, ולכן גם לא רואים, למשל, רכישות במיליארד. זה לא קורה, כי זאת רכישה אחרת לגמרי. ברכישות של מיליארד ומעלה, אתה כבר קונה ביזנס. עוד פעם, אלה הם כן מדובר על טכנולוגיה פורצת דרך קריטית שתשנה את המשחק בשביל הרוכש, אבל אתה כבר רוצה לראות ביזנס. אתה רוצה לראות מחירות, אתה רוצה לראות הכנסות גדלות, אתה מסתכל על זה בפרמטרים כלכליים.
זה כבר לא הסכום שהוא סכום של טסט.
בדיוק, זה לא הסכום של הז'יטון, ואז רואים למשל רכישות כמו שסיסקו קנתה את ספלנק ב-28 מיליארד.
טוב, זה...
רגע, ספלנק מוכרת ב-4 מיליארד לשנה, זה מכפיל של 7 על המחירות. הרבה אנשים מסתכלים, אומרים, אוקיי, את זה אני מבין, 7 על המחירות, זה מספר מובן, אני מבין שהם קנו ביזנס, אני מבין שיש לו מחירות, הם שילמו איזשהו מכפיל שהוא לא בלתי סביר לחברה בגודל הזה, לא ז'יטון ולא שום דבר, וזאת היא האסטרטגיה שם. גם סיסקו קונה את החברות הקטנות בז'יטונים, אבל היא גם קונה עסקאות גדולות, פאלו אלטו פשוט לא עושה את זה, וגם לא זיסקלר.
כלומר, שתי השחקניות האלה שהן מאוד פעילות בשוק הישראלי ברכישות, שחברה מגיעה, וראינו המון בתקופת הבועה השמחה, המון המון סטארט-אפים, גם בתחומי הסייבר, הגיעו לשוב איזה של מיליארד, מיליארד וחצי, וקצת, ועכשיו אוקיי, עכשיו הם חובת הכוחה פתאום עליהם, נכון? פתאום הסיפור עבר מבוא נעשה סיבוב עם קורת זה למישהו ב-600 מיליון דולר, לבוא נראה אם אתה באמת יודע לבנות ביזנס גדול, והנה, טלון נגיד, נמכרו ב-600 מיליון דולר, לפי פרסומים זרים, לפאלו אלטו, ואיילנד, מה איתם?
אז איילנד כמובן נשארת חברה פרטית, היא גייסה בשווי של מעל מיליארד, אפילו מיליארד וחצי, והחובת ההוכחה עליהם. האם הם יכולו לבנות חברה שהיא חברת סטנדלון? אני מניח שהם חושבים שזה אפשרי. אני מניח שיהיה להם יותר קשה בעולם שבו סקיור בראוזר הוא פיצ'ר של פלטפורמה כמו פאלו אלטו, ובעצם כל חברה שהיא חברת פיצ'ר, כלומר היא איזשהו יכולת נקודתית שמצטרפת לפורטפוליו רחב, היא בסיכון ממשי, אם היא מנסה להישאר עצמאית, ואם אתם רואים למשל בעולם הדאטה סקיוריטי, נקרא DSPM, Data Security Posture Management,
התחום החם של שנה שעברה.
התחום האמת שגם פה היו לא מעט רכישות, סיסדיג שנקנתה על ידי פאלו אלטו, במקביל לרכישה של טלון, יש שם קבוצה שלמה של חברות שנקנו עובד היו, זו 7 סטארט-אפים ישראלים, אומר לי ש4 נקנו, אולי אפילו 5, ו2 עדיין in play. אז, או שתך, 2 in play, ועוד 1 סיירה גייסה עכשיו בשווי של מיליארד וחצי. זה בהחלט דבר לא פשוט לחברות שהם פוינט סולושנס. למעשה, היכולת...
פוינט סולושן, פתרון נקודתי שהוא לא...
לבעיה ספציפית, שאמור להיות כל כך הרבה יותר טוב מאותה תוספת של היכולת הזאת לפלטפורמה רחבה, וצריך להתחרות בשוק מול הפלטפורמה. והפרש הערך, או מה שנקרא, יתרון האיכות, צריך להיות מאוד גדול, הוא צריך להיות sustainable, זאת אומרת, צריך להיות מסוגלים להחזיק אותו לאורך זמן, מול הפלטפורמה, לא חיים קלים.
אז רק מילה אחת, טלון ואיילנד, שניהם מפתחים סקיור בראוזר, גם כן תחום שהיה חם לפני איזה שנה, שנה וחצי, היו כמה חברות בעולם הזה, עדיין יש בטח כמה חברות בעולם הזה, טלון נמכרו, איילנד גדלו, בואו נראה, בינתיים היחידי שקנה שם זה פאלו אלטו, קנו משהו, קראוד סטרייק יכולים עוד נכון, לקחת מישהו.
נכון, אז הם, כל אחד מחליט אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. בעולם הסקיור בראוזר יש לא מעט חברות, כי יש לזה כל מיני מודלים, אחד מה שנקרא סקיור אקסטנשן, כן. אתה לא מחליף את כל הבראוזר, רק מוסיף איזה אדון קטן בתוך הבראוזר, שאמור לתת יכולות דומות. יש לא מעט חברות כאלה, כולל ישראליות.
כן, אני יודע.
זה, במקרה הזה, אני חושב שיש כאן אימור, האם בכלל הקטגוריה עצמה תגדל להיות משהו משמעותי. כמו שאמרתי, חלק מהמוטיבציה של רכישות ה-300 מיליון, זה להיות ahead of the market, לפני שהשוק מוכח, כשיש בו מה שנקרא סימני נפט.
כן.
זאת אומרת, יש אינדיקציות שיש עניין, אבל עוד לא בדיוק ברור לאן זה ילך, לכן גם לא כולם קונים.
ואז אתה רוכש איזשהו פתרון כדי להיות מוכן
כדי להיות ברגע מוכן. וגם לבדוק את זה עם הלקוחות שלך, ואולי להתחיל להזיז משהו.
להיות מוכן שברגע שמגיע הבאג'ט אצל הלקוח, להגיד, תראה, זה יופי, יש לי פה איזה משהו, תיקח, למה לך לחפש בחוץ, עזוב אותך, קר שמה, קח את זה.
ואם אתה הולך לפני, אולי זאת נקודה טובה לדבר על הדבר הנושא, הדבר הנוסף שרוצים לדבר עליו, אם אתה פאלו אלטו, אז אולי עוד לפני שיש בג'ט, אתה יכול להציע ללקוח שלך את הדבר הזה ללא תוספת תשלום. אנחנו מדברים על ההכרזה הגדולה של פאלו אלטו מלפני כמה שבועות, שהם בעצם נוקטים באסטרטגיית שיווק אגרסיבית וחדשנית, בעולם הזה, והם בעצם מציעים חבילות של כמה וכמה מוצרי סקיוריטי, שממש יינתנו בחינם ללקוחות שלהם, לאיזשהו פרק זמן מוגבל, מתוך תקווה שברגע שהלקוחות יתמכרו או יהיו מרוצים מהפתרונות האלה, הם גם ימשיכו לשלם עליהם בהמשך. איפה זה פוגש אותך, אתכם, את השוק, את כן. שדיברנו עליהם עד עכשיו?
אז אני חושב שהצורה שבה תיארת את זה, שהוא, זה אולי גם הצורה שבה בהרבה מקומות מתארים את האסטרטגיה הזאת, אני חושב שחשוב לרדת טיפה לפרטים שלה.
כי השוק לא התרשם.
השוק הפיל את המניה של פאלו אלטו, כי הוא בעצם, אולי להיכנס לאסטרטגיה עצמה, הוא שאל את עצמו, למה החברה המובילה בעולם הסייבר, עם הפתרונות הרחבים ביותר, העמוקים ביותר, עם המחירות הגדולות ביותר, למה היא צריכה להיכנס לטקטיקות של לתת את המוצרים שלה בחינם, כשהיא בעצם יכולה באמצעות כוח השוק שלה להמשיך ובעצם להמיר לקוחות מפתרונות נקודתיים לפתרונות שלה. אמרו, אולי יש כאן בעיה, אולי קשה לה פתאום לעשות את זה וכו'. Mm-hmm. אני חושב שחשוב להבין מה האסטרטגיה הזאת באמת אומרת. המטרה של האסטרטגיה היא לאפשר ללקוח שמשתמש בפתרון נקודה מסוים, לאמץ פתרון של פאלו אלטו בלי לשלם פעמיים. כי בעצם כשהוא משתמש בפתרון קיים, לפתרון הזה יש חוזה, יש התחייבות פיננסית לשלם עליו עד תום החוזה, ואז פאלו אלטו אמר, רגע, אם אני רוצה לתת לך את המוצר שלי, אתה צריך לשלם פעמיים. תחת התנאים הקיימים, הקודמים.
הבנתי.
וזה בעצם...
עזור משהו, נחזור לאיילנד ואת אלון, למה נתקענו עליהם, אני לא יודע, אבל לא משנה. אתה משתמש באיילנד, עזוב, קח טלון בחינם, אל תעסיק את הראש היפה שלך בשטויות, ולשלם על זה, תשלם על זה בהמשך, עזוב אותך כרגע, אבל הנה, קח סקיורט בראוזר.
נכון, אז אבל...
ששם הם מתרגטים לקוחות קיימים של פאלו אלטו. כן, הם רוצים להעמיק אחיזה בתוך לקוחות קיימים?
נכון, זה בדרך כלל המצב, כי אז...
בבקשה למיקרופון, תזכור.
כי בעצם המצב הוא שהם, יש להם אחיזה בלקוח, המטרה שלהם היא לעשות קונסולידציה לפלטפורמה שלהם, לסל המוצרים שלהם, והם עושים את זה דרך הטכניקה הזאת. עכשיו, אבל צריך להבין שהפריריוד הזה, שהוא בעצם מניעת התשלום הכפול, בא עם המון תנאים. הלקוח צריך לדעת מראש כמה הוא הולך לשלם כשתקופת החינם תסתיים. זה לא אז דנים במה יהיה,
נו, בסדר,
דנים אבל... מראש. רגע, הוא גם צריך להתחייב לכמה שנים מראש, כך שיהיה שווה לפאלו אלטו לעשות את המהלך הזה. כלומר, הלקוח אומר, אוקיי, אני מקבל כמה חודש. קודם כל, אני מסכים לעבור למוצר שלך. זה שלב ראשון. שלב השני, אני יודע כמה זה הולך לעלות לי. שלב שלישי, אני לא אשלם פעמיים, אז אתה נותן לי חינם... עד 6 חודשים, אם לא לשלם פעמיים, ואני גם מבין שאני צריך להתחייב למספר שנים קדימה. כל הדברים האלה נאמרו בשיחות המשקיעים של פאלו אלטו, הם עובדה. זאת אומרת, האסטרטגיה הזאת דורשת קודם כל הסכמה של הלקוח לכל התנאים שנלווים לדבר הזה, להבדיל ממודלים נורא פופולריים בתעשייה של מה שנקרא פרימיום. זאת אומרת, מצב שבו נותנים לך מוצר, תשתמש בחינם עד רמת שימוש מסוימת, מעל זה אתה צריך לקנות אפסל, זה אפילו לא דומה.
כן, אבל זה לא כזה, אז כל החיים איתנו שקנה הוט, מכיר את התרגלים האלה של כך חינם, שלא יכול להיות חינם, שלם אחרי זה, פה או שם.
אבל תשים תזכורת, לבטל את המנוי, אחר כך אין לך כוח, אתה מגלה אחר כך שחייבו אותך.
בסדר, אבל זה בדיוק כמו שאמרת, כשאתה עושה את כך חודשיים חינם, אתה יודע, כי אתה מסתכל בכל האותיות הקטנות, כדי לדעת כמה זמן אתה מתחייב, כמה זה יעלה בחודש השלישי. אתה רואה את כל הפרטים, ולכן הדבר הזה מיועד באמת ללקוחות, מאוד לסאבסט לקוחות מסוים, שיש לו כבר ממלא מוטיבציה להיות עם פאלו אלטו.
אבל בעולם הזה של הסייבר נוצרו שתי מפלצות ענקיות. נוצר פאלו אלטו בצד אחד, נוצר קראוטסטרייק בצד שני. אז המהלך הזה הוא בא לכאלה שהם קראוטסטרייק ויגיד להם, בואו, כאן כיף, תראו איזה יופי.
לא, זה לא. יש שני מרכזי כובד, נקרא לזה מרכז ה-Network and Cloud Security, שיושבת בו פאלו אלטו, ומרכז ה-Endpoint Security, שבו יושבת CrowdStrike, יש מגדלים שלמים.
כלומר, Endpoint זה המחשב?
כן, וה-Network והענן, זה הרשת והענן. כל אחד רוצה לעשות קונסולידציה בתוך התחום שלו. פאלו אלטו מבינה שהיא לא יכולה באמת לעשות קונסולידציה ל-CrowdStrike, שזו חברה בגודל של בערך חצי במחירות מפאלו אלטו, ובשווי שוק דומה, אבל יש לה מספיק מה שנקרא מוצרי פוינט סולושן קטנים מסביב, שהיא יכולה לחבר אליה. אני חושב
אז הם לא מקרבנים אחד את נגד השני? כלומר, המהלך הזה הוא...
הוא מקביל, הוא כל אחד בעולמות שלו, זאת אומרת, בהקשר הזה, למשל, כמו שזה גם, מה שנקרא, חברה כמו וויז, בתחום ה-Cloud Security, יכולה להיות טארגט של מהלך כזה, של פאלו אלטו, למרות שוויז כבר מגיעה לגודל משמעותי, בעצמה, יש לה כבר, הקוביד שלה הוא גדול, אבל זו דוגמה למשהו, שבא מישהו ואומר, אוקיי, יש לך את כל סל המוצרים של פאלו אלטו, יש לך נטוורק, יש לך קלאוד, וויזי פוינט סולושן בעולם הקלאוד סקיוריטי, יש לפאלו אלטו הצעה מתחרה, מקבילה, עכשיו אפשר לדון באיכות שלה כאילו, אם כן רוצים אותה, לא רוצים אותה, אבל יש פונקציונליות שהיא מקבילה.
אז השחקנים היום צריכים לבחור בקלאוד סקיוריטי, הם לוקחים פאלו אלטו או וויז?
אז הם יכולים, קודם כל הם יכולים כבר, אם הם נט ניו, כלומר שחקנים חדשים, שלא, אין להם כלום, אז הם יכולים, הם עושים את הבחירה בין פוינט סולושן, וויז, שהוא האינדסטרי לידר, לבין פאלו אלטו, שמאפשרת להם להתרחב בתוך...
וקראודסטרייק לא משחקים שם?
לא, הם לא משחקים שם כרגע, לא ברמה שהחבר'ה האלה משחקים, אבל הם, אתה יודע, יש נקודות השקה,
כן,
בין הפורטפוליום השונים, אבל ברור שמרכזי הכובד של כל החברות האלה, כל אחת, יש לה מרכז כובד שונה.
זה מעניין אותנו לדבר על זה בהקשר של אסטרטגיות של best of breed versus platform, כן? שנפתח את הדבר הזה?
כן, זה מעניין.
אז אלה בעצם שתי אסטרטגיות של לקוחות, של רכישות. האם אני לוקחת best of breed, שזה אומר בכל
פוינט סולושן,
קטגוריה של סקיוריטי, אני בוחרת את הטוב ביותר, לעומת לקחת פלטפורמה, ששם אולי אני לא אקבל את הטוב ביותר, אבל הניהול שלי, ואולי המחיר יהיה יותר טוב, אני לוקחת בעצם חבילה, ואני בראש יותר נינוח.
שוב פעם, בואו, אני אקח את זה לעולם הקונסומרי, אני בוחר אפל, יש לי מחשב של אפל, טלפון של אפל, שעון של אפל, כי...
נוח לי, אני מעתיק באחד.
חוויה ייחודה.
נכון, לא רוצה להעסיק את עצמי בדברים אחרים, וזה משם, מהם אני קונה, הם הפלטפורמה שממנה אני קונה. אותו דבר קורה גם בסייבר.
הרי בעצם, אני כך שואלת את עצמי מול האסטרטגיה של פאלו אלטו, אם בסופו של יום אלה בעצם שתי הפילוסופיות של הסיסויים, של אותם מנהלי הבטחות המידע, שהם הלקוחות המרכזיים של החברות האלה, אם זו הפילוסופיה שלהם, באמת התמחור הזה והשיטה הזאת תמיר את המחשבה של איך סיסו בונה את המערך הבטחה שלו, אם הוא כן ייקח פאלו אלטו או לא, זה יותר חזק מזה.
זה נקודה מצוינת, כי בעצם יש עוד איזה מין שלב באמצע, תיצג את שני מצבים או שני אלטרנטיבות, אחד זה הבסט עוברית ואחד זה הפלטפורמה האחודה, יש באמצע עוד משהו שנקרא לו סינגל ונדור, או הפורטפוליו. זאת אומרת, יש המוצרים של פאלו אלטו, של חברות עם אסטרטגיית רכישות אגרסיבית, דומה כמו סיסקו, היא בעצם פורטפוליו. זאת אומרת, המוצרים נרכשים, הם מוצאים דרך הצעה פיננסית או מסחרית אחת, אבל הם לא בהכרח אחודים. אוקיי? הם עדיין פוינט סולושנס, ברמות כאלה ואחרות של אינטגרציה.
הם לפעמים גם נראים אחרת.
נכון. בדיוק, הם נראים אחר. עכשיו, אבל החוזה הוא אחד, והספק הוא אחד, וחלק מהכאב ראש של הסיסויים זה לנהל הרבה חוזים מול הרבה חברות, חלקם קטנות, בוא, תן לי חוזה אחד, חברה אחת, ואני כבר אקח מהסל מוצרים שלהם מה שאני צריך וכו'. אז זאת אומרת, יש best of breed ממש, אני אקנה מחברות שונות מוצרים שונים, אני יכול לקנות point solutions מפורטפוליו של שחקנים גדולים, כמו פאלו אלטו, והאפשרות השלישית זה הפלטפורמה האחודה, שכאלה יש מעט מאוד בשוק, ואני אזכיר אחרי זה, בהקשר הזה, אותנו
לרגע. תזכיר, כי זה מה שאתם עושים.
בעצם הנושא הזה של לייצר פלטפורמה אחודה, דורש בניית ארכיטקטורה מאפס. וקטו נטרוקס הוקמה ב-2015 כדי לבנות את הארכיטקטורה הזאת. זה בעצם היתרון של סטארט-אפ. מתחילים מדף חלק, אפשר לבנות משהו שהוא... בעצם באמת נותן חוויית לקוח אחודה. סטייל אפל, אין שהדברים באמת הם מה שאנחנו קוראים converged. זאת אומרת, כל החוויה האפלית היא סימלס. אם את זוכרת, אפל היו מהראשונים, צחקו עליהם. אתה לא יכול להוסיף זיכרון, אתה לא יכול להוסיף סטורג', אתה לא יכול להחליף את זה, ולא יכול להחליף את ההוא, ואפל לא אמרה שום דבר. יש יחידה אחת שקוברת, הקונסיומר לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו, זה לא ש... זה בסוף לא ישפיע על מחירות האייפון, אפילו אחד לא ימכר פחות בגלל התכונות האלה.
ברור.
ובאיזה... אבל זה, היום זה ברור, אבל זה לקח שנים ליצרנים המתחרים, סמסונג ואנדרואיד, פשוט להעתיק את זה בסוף וזהו.
כן.
כי שנים הם הציעו הרחבות כאלה והרחבות כאלה וכו'. אז קונברג'נס שמפשט ויוצר חוויה שהיא יותר חלקה וכו', דורש בניית ארכיטקטורה שנותן את הדבר הזה. עכשיו, אז זה, עכשיו לגבי הסיסויים ששאל, זאת אומרת, אמרנו, יש שלושה מודים, שלושה מצבים, Point Solutions, Point Solutions מפורטפוליו ופלטפורמה אחודה. זה אולי אחד משאלת השאלות המרכזית. כי בעצם, ל-Point Solution, ה-Point Solution approach, approach מספר אחד, יש מחיר מאוד גבוה בכוח אדם ובסיבוכיות. מישהו צריך לנהל את כל ה-Point Solutions הבודדים, לדאוג שהם יעבדו ביחד, בצורה טובה, ואם יש תקלות להבין איפה התקלה נמצאת, לפעמים היא בקשר בין מוצרים, לפעמים במוצרים מסוימים.
בסדר, יש סקופס, מקצוע מכובד בישראל.
אז אם כל מי שעוקב אחרי התעשייה, יודע שאחת הבעיות שלא מסכים לדבר עליהן, זה טלנט, זה סקילס, זה להביא את האנשים, לגייס אותם, למצוא אותם. עכשיו, מי בעצם יושב בלוקסוס הזה של ה-Point Solutions? ה-top 100 companies, מה שקרה Fortune 100, שבתוכם המייצגים הגדולים, ב-Fortune 10, ב-Fortune 20, זה הבנקים הגדולים בארצות הברית, שזה ה-JP Morganים של העולם, בנק אוף אמריקה.
שיש להם את הכסף ואת כוח האדם לנהל את הדבר הזה.
לנהל את המורכבות הזאת. בעצם, עכשיו, הרבה מאוד מהסטארט-אפים של הסייבר, בדיוק מהסיבה הזאת, מכוונים אליהם. כי הם אלה שיכולים לצרוך עוד פתרון ועוד פתרון, כי הם מחפשים את ה... את הכי חדש, הכי חזק, הכי... כי מאמין שזה נותן להם יתרון תחרותי, הוא בכלל עוזר להם בביזנס. מה שנקרא, the rest of us, זאת אומרת, שאר העולם שנמצא מתחת לקבוצה הזו, שנקרא לה Fortune 100, שזה 100 החברות הגדולות בעולם, סובל מקשיים משמעותיים. אין להם את הכסף לגייס את הטופ טלנט, האנשים לא ירצו לעבוד באיזה חברת מניופקצ'רינג בהכרח, מישהו שהוא ה-best security. אין להם את הכסף בביזנס, הם לא רווחיים מספיק כדי להחזיק צוותים מאוד גדולים.
הם מייצרים מוטות הזזה, מה אתה רוצה עכשיו שלהם צוות הייתי גדול?
יכול להיות, אבל מה זה לייצר מוטות הזזה? אתה יכול לדבר על ארגונים שיש להם 100 לוקיישנס בעולם, מסין ועד ארצות הברית, יש להם פרודקשן ליינס ומפעלים שמייצרים עם כישורי ריל טיים למערכות ERP שנמצאות בכל העולם. בצור, יש להם מורכבות עצומה, דרישות הבטחת מידע עצומות, דרישות רשת או חיבוריות גדולות, רק אין להם לא את הכסף ולא את האנשים. והאנשים האלה צריכים משהו אחר, והמשהו האחר הזה הוא הפלטפורמה האחודה. עכשיו,
מי השחקנים שמה בפלטפורמה האחודה?
אז בעולמות של הסאסי, יש חברות כמו זיסקיילר, וכמו נטסקופ, שהם מתעסקים בעיקר בממד הסקיוריטי, ויש חברות כמו קייטו נטוורק שחיברו את הנטוורק עם הסקיוריטי. זאת אומרת, הפלטפורמה האחודה שלנו מכסה יותר use cases, יותר דרישות של אותו סיסו, של אותו מנהל מערכות מידע, והיא פועלת בסקל מאוד מאוד גדול כבר היום. לקוחות עם עשרות אלפי אנשים, אלפי אתרים, כמו שאמרתי, נמצאים בכל העולם וכו'. אז בעצם מה שאתם רואים זה שהאסטרטגיות האלה שפעלו אלטו פיתחה והכריזה, מכוונות לשפיץ של הפירמידה, מכוונות ללקוחות הגדולים האלה, שהם המקום שממנו החברה הזאת מייצרת את רוב הכסף.
כן, שם הכסף שלהם.
נכון. ולכן זה לא בהכרח הולך לחברות, אותן חברות, כמו שאמרתי, חברת המניפקצ'רינג, או החברת ההלטקר, או חברת הקונסטרוקציה, שהיא יושבת במרכז השוק, אלא יותר המטרה שלה לבסס את האחיזה, ולמנוע מחברות הגדולות, להגיד, אוקיי, אולי אפשר להחליף את פאלו אלטו במישהו אחר, ככל שאתה יותר מעמיק את האחיזה, יש לך יותר סולושנס שבאים ממך, יותר קשה להוציא.
אז אתה מאמין שקייטו יכולים להיות שחקן בסדר גודל של פאלו אלטו, אם אנחנו מסתכלים על הנטוורק, ובצד שני, ברק לשם שלהם?
זיסקיילר?
לא זיסקיילר. קראוטסטרייק. קראוטסטרייק, בצד של האנדפוינט, אתה אומר, בעיניך יש סיכוי של קייטו להיות השחקן פלטפורמה המשמעותי?
אני חושב שאנחנו יכולים להיות שחקן פלטפורמה משמעותי, באותו סגמנט של השוק, שאנחנו אופטימייזד אליו. זה סגמנט מאוד גדול, דרך אגב, זה בערך 50% מהשוק. זה לא כולל את החברות הקטנות ביותר, ולא כולל את החברות הגדולות ביותר. ויש לזה סיבה. הסיבה היא לא רק כי אנחנו קייטו, ואנחנו לא חברה של 100 מיליארד דולר, אלא בעצם מה הצ'אלנג' שאתה דיברנו על הצ'אלנג'ז, מצד אחד, לחברות, אותן חברות באמצע השוק, יש סיבוכיות גדולה, אבל אין להם את האנשים ואת הסקילס, אבל יש להם עוד תכונה. הן מספיק קטנות, גם אם הן עשרות אלפי אנשים, כדי לקבל החלטה שאומרת שאנחנו הולכים ללכת על פלטפורמה אחת אחודה בשביל הנטוורק והסקיוריטי. לחברה כמו בנק אוף אמריקה, זה כמעט בלתי אפשרי לייצר קונצנזוס, לעבור בעצם מאוסף לפתרונות קטנים לפלטפורמה אחת. זה כמעט בלתי אפשרי.
ברור, אבל יש לי שאלה.
כאילו במובן הארגוני, הפוליטי, של לקבל החלטה.
זה פשוט לא יכולים.
שאלה אחרונה לסיום. אז אוקיי, אנחנו הבנו את כמה האסטרטגיות השונות. כמה אתה חושב שזה יכול להיות גדול השוק שלכם? כלומר, כל הבאמצע הזה. כמה גדול זה?
אז שוק הסאסי, הוא עולה ב-30% לשנה, הוא יהיה שוק עדיין? 25 מיליארד, כן, הוא הולך, זה התחזית שלו מעכשיו ל-2027, שזה שם נגמרת התחזית של גרטנר, רגיל ל-25 מיליארד דולר בגידול של 30% לשנה, השוק שלנו הוא מיליארדים על גבי מיליארדים, שוק עצום,
ואנחנו איפה כל הדחקות שלך על קטגוריית הסאסי, שקודם כשהמיקרופון היה סגור?
זאת היא בעצם...
לא, אני עדיין...
זאת קטגוריית הסקיוריטי בעצם הגדולה ביותר שקיימת.
מה זה סאסי? למי שלא יודע ו...
הסאסי זה ראשי תיבות של Secure Access Service Edge, שזה לא אומר הרבה. זה בגדול בעצם השם שגרטנר נתנה לשוק שהתפתח כתוצאה מקונסולידציה לפלטפורמה של המון פתרונות נקודה שהצטברו ב-25 שנים שלפני שסאסי הוכרז.
אבל אתה עדיין חושב שהסייבר יצמח ב-20 פלוס אחוז עיר אובר עיר לנצח?
זה לא הסייבר, זה סאסי.
אבל בכל שוק הסייבר אני רואה אותו צומח ב-20 אחוז עיר אובר עיר.
אז קודם כל זה לא מדויק, יש לו קטגוריות שונות, שוק הפיירוול צומח למשל ב-11 אחוז. כאילו הוא צומח, שוק הפיירוול הפיזי צומח בקצבים הרבה יותר נמוכים. אפילו גם השווקים כמו Cloud Security, שנשמע הרבה יותר חמים, צומחים יותר לאט מסאס.
כמה Cloud Security צומח?
הוא צומח בערך ב-20.
אז הוא בסדר.
הוא בסדר, אבל סאסי צומח ב-30. והסיבה לזה, זה שבעצם ה-install base של כל ה-point solutions, שהם בטארגט של סאסי, שהצטברו על פני עשרות שנים, ושווים עשרות מיליארדי דולרים, בעצם עוברים סוג של התמרה, מאוסף של פוינט סולושנס לפלטפורמות אחודות. זה בעצם הוויז'ן של סאסי, והדבר הזה הולך לקרות בהיקפים עצומים, לאורכו ולרוחבו של השוק, וזה השוק שאנחנו פועלים בו, בתור, נקרא לזה, best of breed.
טוב.
כמה שאפשר לדבר
טוב, על זה. טוב, את בא נקים חברה סאסי, נשתגע.
יאללה, רק בשביל להמשיך ולהגיד סאסי, אני בפנים.
כן. ואפשר להיות גאים בכך, שבעצם החברה, חברה של קייטו, שהיא בעצם הפוסטר-צ'אלד של סאסי, זה לא אני אמרתי, זה פורסטר אמרו, בדוח
שלהם. מה יש לי להגיע בזה? אני אפילו מנהיה אחת של...
זה בסדר, אבל בעצם אנחנו נמצאים בחזית של טרנספורמציה עצומה, שקורית בשוק, עם פלטפורמה אמיתית, כלומר, לא חברה שהיא חברה של פוינט סולושן, ואופולי גם תהיה יום אחד חברה ציבורית מאוד גדולה.
הדיבור בשנה הקרובה.
בשנה הקרובה אנחנו נהיה מוכנים,
אנחנו שומעים את זה כבר תקופה, על השנה הקרובה, גם באופסייט שלנו בקיץ, יש לו מבטיח בשנה הקרובה.
אבל הוא לא אמר איזה שנה. קרובה.
וכמה קרובה. ישי יובל, סמנכ"ל האסטרטגיה של קייטו, וגם העובד הראשון בחברה. תודה רבה שבאת לוויקלי סינק.
תודה רבה לכם, היה כיף.
גם לנו. עד כאן, וויקלי סינק לשבוע זה. תודה לישי יובל, תודה לך, נבות וולק.
תודה, תור צוק.
אנחנו רוצים לשמוע מכם, בלינקדין, Weekly Sync בעברית, אנחנו אוהבים ולומדות מהפידבק, וה-DM שלנו פתוח, אנחנו גם מאוד מאוד רוצות שתשלחו את הפרק לחברים ולחברות, אם אהבתם אותו, וגם אם לא, אל תשארו לבד עם הקושי. וגם תעשו לנו פולו באפליקציה, דרגו אותנו.
כן, 5 כוכבים, לא להתקמצן עם הכוכבים.
5 כוכבים לא פחות. עד כאן, תודה על ההזנה, נתראה בשבוע הבא, מחכים לכם בכל יישומוני הסקטים, וגם באפליקציות הפודקאסטים.
יאללה, ביי.
Weekly Sync.
שומעת?
נו.
יש פרופיל בלינקדאין ש...
רגע, רגע, לא לאכול, אני כותבת, אני לא כמוך. למה אתה... אולי תעסיק את עצמך רגע.
לא, 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 זה חשוב, תקשיב.
זה קשור לנושא.
כן, זה יהיה במבחן. יש פרופיל בלינקדאין שנקראת רוני יאור דזיפו.
רגע, סלח, תביא לינק, מה אתה... למה בקמצנות?
שלחתי לך, תסתכלי.
ועכשיו אתה יכול להתראות, אחר כך תגיד לי מה קורה, זה לא מסוימת לכתוב.
לא, 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 חכי, חכי. זה פרופיל שמישהו שלח לנו, שלח לי ב... להסתכל, זה פרופיל ש...
יסוד, איזה יפה.
כן, היא כמו ירדן לוי, היא יפה כמו ירדן לוי, והיא פרופיל AI שבא לפלג אותנו. כלומר, היא לא AI, היא פייק.
די, איך אתה יודע שהיא פייק?
בואי.
יש לי את ה-10 mutual connections.
לי יש 57.
די.
57.
יפה, אבשלום קור שלנו. מה, ככה לימדו אותך בקיבוץ?
לגמרי. היא עובדת במלאמטים, פול טיים, לפני זה עבדה במטריקס, סייבר סקיורטי.
יש לה גם ג'ון ברייס. מה, יש לה ג'ון ברייס?
לא יודע. היא הייתה מתכנת פייתון ב-8200, היא שם עברה למטריקס ולמלאמטים.
מה?
נראה לי קשקוש.
לסיול, אוקיי.
כן, והיא מפרסמת...
סייבר
ריסרצ'ר. היא מפרסמת כל מיני פוסטים עם תמונות AI של בנות יפות, ומקבלת את זה, מקבלת את זה הרבה מאוד לייקים, ותמיד זה מתחיל בכזה, מישהו צריך לשמוע את זה.
אני לא יודעת, תראה, הכל, אני לא יודעת מי צריך לשמוע את זה.
כן, כן,
זה. נראה לי שאת, אולי את לא, אבל האיראני שמפעיל אותך, בטח כן.
אבל זה לא ברור, כי זה לא הולך לשום מקום, היא לא מפלגת אותנו.
לפעמים האויב הכי גדול להצלחה שלנו, זה השכל שלנו בכבודו ובעצמו. הוא מסביר לנו מאוד יפה, למה לא נוכל להצליח?
כמה לייקים יש לזה?
אני מכירה אנשים שהשכל שלהם מפריע להצלחה, אבל...
כמה לייקים יש לפוסט הזה? הרבה. לא?
72 קומנט.
תירוף, היא כוכבת...
72.
מי את אומרת שזה? אני לא יודע אם זה בוט של החמאס או האיראנים, או סתם איזה משועמם שמחליט לשחק עם AI. אני לא יודע, מה את אומרת? ושוב, אם רוני יאור דזיפו היא בן אדם אמיתי, אז אנחנו מתנצלים מראש.
מה, אבל יש לה, מה קורה כשאתה עושה לה גוגל? יש אותה במקומות אחרים?
לא, יש אותה רק פה. אין אותה בפייסבוק, אין אותה בשום מקום, רק נותנים אותה בלינקדאין עם התמונת AI, ו...
תשמע, היא עונה לכל תגובה,
כן. היא פעילה.
זה מצחיק. מישהו כתב לה, היום, ממש היום, השכל ניווט אותי למקום חד סטרי. אז היא עונה, עשית רוורס? זאת לא תשובה של איראני.
לא, 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 אני לא יודע מה קורה פה. זה מי שיש לו תשובות על רוני האור, נשים לינק לפרופיל?
כן.
יאללה, ניתן לה טראפיק משוגע, מה אכפת לנו.
ומי שחבר שלה, תגידו לנו למה.
כי היא ביקשה חברות, וישרו, אני מאוד קל על ההדק בלינקדאין.
כן? כולם?
יש לי חוקים.
אוקיי.
קצת גזענים.
כן.
אבל אם אתה ישראלי, ואני מנחש שאתה לא מנסה למכור לשום דבר, אני אאשר אותך. כאילו, רוני האור דזיפו, הייתה מבקש ממני חברות, הייתי מאשר אותה בכיף בלינקדאין. בלי להתבלבל. טוב, ולהתחיל לעבוד?
נראה לי שזה הזנב. מה, פה נילס הראש, כמה זמן?
לא, דקה ומשהו, כמה זה?
כן?